חמש בערב, השוטר הטוב.
שלום רב, אני שי גולדן ואני השוטר הטוב. מערכת היחסים בשר המשפטים יריב לוין לגלי בערב מיירה, היועצת המשפטית לממשלה, מתחילה להזכיר לי קצת את המקרה המוזר של זוג נשוי שהכרתי פעם. יום אחד מתייצב הגבר ומעדכן את האישה, מאמי, זה נגמר בינינו, אני רוצה להתגרש, אני כבר לא אוהב אותך. יפה, אומרת האישה, יצא במקרה שגם אני לא אוהבת אותך מזמן מזמן, למעשה. אבל גירושים, אתה בוודאי מתלוצץ. בדינו פה בית, יש לנו ילדים, אני לא הולכת לשום מקום. זה הבית שלי ואלה הנישואין שלי. דארלינג, אומר לבעלה, זה נגמר. אני רוצה אותך מחוץ לבית הזה. זה הבית שלי. ההורים שלי הורישו לי אותו, ואין לך שום יכולת להישאר כאן לא הסכמתי וגם לא זכות משפטית. בסדר גמור, אומרת האישה, נחיה ונראה. וכך, בתוך מתיחות מגעילה ואחורה שכזאת, הם נשארים גם נשואים וגם שותפים לאותה קורת הגג, גם אם האישה עברה לישון בחדר אחר בבית. יום אחד הוא מעדכן אותה שהוא לקח עורך דין, ומוטב שתתכונן לגיהנום משפטי של החיים שלה. גיהנום משפטי, מגחך את האישה. אתה תראה מה זה גיהנום משפטי. ואז כמובן מגייס את עורך הדין בעצמה, אבל נכנה אותו יצחק, או עמית. עורכי הדין מתקוטטים ביניהם תקופה, בבתי המשפט ובחדרי גישור ללא תוצאות. ואז יום אחד פוקץ סבלנותו של הגבר, הוא מזמין מנעולים שעה שהאישה מצויה בעבודה ומחליף את המנעולים. מנעולן הוא מזמין. אין שום בעיה, אומרת האישה, שעה שהיא ניצבת מול הדלת הנעולה. בדיוק בשביל זה פיתחו סרגי ברין ולארי פייג' את גוגל. מגגל את מנעולן בגוגל ומזמינה אותו לפרוץ את המנעול. זה קצת מוזר, אומר המנעולן, רק הבוקר החלפתי מנעולים בדירה הזאת בדיוק. כן, שניהם הזמינו את אותו המנעולן בדיוק. סיפור אמיתי. הם התגרשו לבסוף, אלא מה? גירושים מכוערים במיוחד, כפי שניתן לצפות, והמנעולים. המנעולים החדשים שהאישה התקינה נותרו על עומדם עד הפרידה. ומכירת הבית, כן, הבית הזה נמכר, אף אחד מהם לא הצליח לקנות מבין הזוג את חלקו בדירה. שניהם התחתנו מאז, וכמובן שגם הספיקו להתגרש פעם נוספת. יש אנשים שפשוט לא בנויים לקשר זוגי. אז שוטר טוב היום ליריב לוין, שהצליח גם לעלות חיוך על שפתות הרבה אנשים בישראל, אבל האמת גם לצאת קטנוני, ילדותי, ואפילו טיפה טמבל. אחינו, בזה אתה מתעסק בשעת גורל לישראל? במנעולים? אינני איש מקצוע, אבל אני מזהה פה אובססיה שחצתה את הקווים למחוזות הפירודיה, הפרודיה, או הטירוף. לפחות טירוף קל. ידידינו שר המשפטים, תצטרך להתרגל לרעיון. אתה וגלי נשואים, לפחות עד להרכבת הממשלה הבאה. הצעתי לך, שחרר. ולא אם בגלל הנזק שהמריבה ביניכם גורמת לילדים. והילדים במשל הזה, הם אנחנו. כל אזרחי ישראל.
חמש בערב. השוטר הרע.
שלום, אני אריה אלדד ואני היום השוטר הרע, ובחיי לא תאמנו כלום. אני בטוח שממשלת ישראל, צהל ושאר הגופים שיש להם נגיעה בעניין יודעים שיש מלחמה. הקבינט אפילו הורה לכבוש את עזה, והרמטכ"ל אישר היום את הרעיון המרכזי לכיבוש עזה, שהוא בגדול לכבוש את עזה. אז אם כולם יודעים איך זה שהם מתנהגים כאילו הם בגן ילדים מופרעים, אבל בקייטנה בשוויץ, ממש לא מעניין אותי אם הרמטכ"ל היה אמור להתייעץ בשר הביטחון לפני דיון שיבוצים במטכ"ל, או שרק אחרי הדיון הוא מביא תוצאות ושר הביטחון יכול לאשר או לפסול. ממש לא מעניינים אותי משחקי הכוח שלהם ומי צודק. ההתנהלות של קץ מגעילה. לא סוגרים דלת בפני הרמטכ"ל שמגיע לפגישה. ההתנהגות של הרמטכ"ל מגעילה. לא מתדרכים עיתונאים נגד הממשלה במלחמה. ואין שום מבוגר אחראי שיגיד, גם אם אני צודק והוא מנובל, אני אמחל על כבוד די, כי אנחנו במלחמה. היום נתניהו צריך לכנס אותם, לתת לכל אחד סתירה ושיהיה שקט כאן כי יורים, כן? ההתנהגות של בערב מיירה מגעילה, היא חותרת בלי הרף תחת הממשלה, פועלת כל הזמן נגדה, נאחזת בקרנות המזבח, כשהיא מגלגלת עיניים שהיא נלחמת על הדמוקרטיה, קשקוש. ההתנהגות של יריב לוין מגעילה. להגיד שהיא ילדותית זה במסגרת הטיעונים לעונש, לא הצדקה. לא מחליפים מנעולים גם עם המשרד שלך. יש מלחמה, זוכר? תתחיל להתנהג בהתאם, תסגור חשבונות אחר כך. מצידי תשלח לחשבונית על שימוש במשרד. אבל חלס איתכם, עם כולכם, כן? יש מלחמה ואין לנו כסף לתקן מנעולן לכל הבכירים שבכירים מהם מחליפים להם מנעולים. זאת לא המדינה של אבא שלכם, תפנימו.
עכשיו ב-103 FM, חמש בערב, עם שי גולדן ואריאל דד.
ערב טוב, שי.
ערב טוב, שקוי אחר יקפי שאתה נוהג לומר, ואיך אומרים ברומנית, הוצאת לי את המילים מהפה. פשוט הוצאת את זה ממש ככה. הם משחקים ב...
יכול להיות שזה החום, או שבאמת נשחק פיוז?
לא, זה פשוט כל כך בוטה, באמת, בזה אתה מתעסק, יריב לוין, בזה אתה מתעסק קץ. בוא נע, אנחנו שולחים את חיילנו לסכן את חייהם, וחטופים שלנו עוד שם, ועוד מיליון דברים, ברוך השם, יש לנו פה במדינה. אז אתה עכשיו מחליף את המנעולים, מה עובר עליך, בן אדם?
לא, זה... יש לאיש הזה איזושהי בעיה התנהגותית, באמת, מסתכל מהצד, גם אם אני בעד הרפורמה המשפטית לכל פרטיה ודקדוקיה, אבל הדרך שהוא מנסה לדחוף את הדבר הזה, באמת...
ודעתי על גניב הרב מיירה לא מאוד שונה משלך, אבל בוא נע, אנחנו במלחמה, יריב לוין, שמור על קורוח, תירגע, תירגע אדוני שר המשפטים, פשוט תירגע.
טוב, אני צריך את המנעול הישן, אבל לא חשוב, חדשות.
ואריאל דד
ושני רומנו, סתיו קורנס, האורחים והמפיקים ואחרי אל השידור שקד וולפין. ערב טוב, שי.
אופה, יש כן, שלום שוב ארי, שלום. יש לנו תוכלית גם עמוסה מאוד לפנינו, אז בוא נקניה.
כי הרי אחת אולי בעצם נשאל אותה את אבי אשכנזי, שלום לך, כתב הצבאי של מעריב. תשמע, אני שמעתי ממש בחדשות עכשיו שברעננה עצרו מחבל שתכנן איזה פיגוע, תפסו אותו והעבירו אותו לחקירה, ובחדשות אמרו חקירה לבדיקת הרקע למעשיו. אתה חושב שזה אהבה נכזבת?
אני לא יודע שזה מחבל, אני, אתה יודע, בסוף צריך שגם יהיה יכולת וכוונה בכל דבר, ולכן צריכים באמת לבדוק מה הכוונה שלו ומה עומד מאחורי הבן אדם הזה, האם מדובר בתימוני, האם מדובר בשבח, האם מדובר באמת במחבל שבא לבצע פיגועים, מי שלח אותו, מי עומד מאחוריו, לכן, אתה יודע, לפני שאנחנו מחזיזים החזות, צריכים לתת לאנשי המקצוע לבדוק, לחקור, ולקבוע את הרצה המסקנות בסופו של דבר, מן הסתם.
תשמע, בן אדם תמים לא מסתובב ב-46 מעלות בחוץ, תמים הוא לא.
בלי, אני אדם לא תמים, אבל הסתובבתי, עכשיו אני עוד מסתובב בצפון ב-46, 7 מעלות פה אפילו, באזור של נמצא. כן, אנחנו בדרך לצפת, לעומת יש טקס, את האירוע של...
מה אמרת, 47?
47, כן, במרום הגליל.
איך מקיימים אירוע בחוץ בשבת, כזה מזג אוויר?
לא, אז אני אומר, הייתי באזור צומת המיד, המחוג גירה 47 מעלות.
וואו.
בכלי הרכיב.
טוב, בואו נגיע לרעיון המרכזי. הרמטכ"ל אישר היום בפורום, לא יודע, פורום מטכ"ל או פורום מבצעי עם כל מיני אנשי
שב"כ,
את הרעיון המרכזי לכיבוש עזה. מה הרעיון המרכזי לכיבוש עזה? לכבוש את עזה, לא?
השתלטות על עזה, לא כיבוש, השתלטות. המונח צריכים לזכור אותו תמיד. כן, אז קודם כל צריכים להגיד ש...
מה ההבדל?
כן, מה ההבדל באמת?
שאלה טובה שאתה יודע, תלוי את משואלים, אבל...
תעזוב, אין שום הבדל. אין שום הבדל, זה תלוי אם אתה קונה או מוכר, אבל לא חשוב.
זה מה שהם רצו לעשות, אתה יודע, נו, המרמטכ"ל בא עם הצעה של קטר, ראש הממשלה רצה...
אחיזה בשטח, אחיזה בשטח, כן.
ואז הוא אמרו באמצע נעשה...
בסדר. כן.
בקיצור, מה שאני אומר זה ככה, מה שהציגו לרמטכ"ל ואת התוכניות בגדול, שהולכים להעתיק... ולהעביר את מושבם של כ-800,000 תושבי עזה לאזור המואסיד, אותם מרחבים שכרגע צה"ל יצטרך לבוא ולפתוח אותם ולהכשיר אותם, וזה עבודות של הנדסה, ליישר שטח ולהכין שם תשתיות לקליטה, שזה כולל גם בין היתר תחנות לחלוקת סיוע, 12 תחנות, ולאחר שהמהלך הזה יתבצע, בעצם צהל יקטר את העיר עזה, גם עכשיו כבר כמעט מקטר את העיר עזה לכל הכיוונים, אבל אז הקטר יהיה קצת יותר עדוק, ותנועת כוחות תתבצע כנראה בתנועת מלקחיים מכמה כיוונים, והמטרה היא לדחוק את מחבלי החמאס, סליחה, מתת הקרקע אל על הקרקע, ושם בעצם צהל יוכל לפעול בצורה יותר נוחה, והמדיניות של הצבא היא שהתנועה של הכוחות תתבצע כמעט במקביל בשתי מובנים, גם מעל הקרקע וגם מתחת לקרקע, ולא רק לתפוס את השטח שמעל הקרקע כמו שבעבר נעשה. בצהל מבינים שזו השיטה הכי טובה כדי למנוע פגיעה בחיילים, כי בסוף אנחנו מתמודדים מול צבא.
אבל תגיד לי אבי, אם צהל, אתה אומר, בערך מחתר כבר עכשיו את העיר, למה צריכים לגייס עכשיו 5 אוגדות?
כי יש הבדל בין לקטר לבין לפרוץ פנימה לתוך העיר. ובמיוחד כשאתה רוצה לפעול גם מתחת לקרקע, ושם אתה צריך להפעיל...
כמה מחבלים הם מעריכים שהם נמצאים שם?
יש שם כמה עשרות רבות של מחבלים.
עשרות רבות? בשביל זה צריכים 5 אוגדות?
לא יכול
להיות. עשרות רבות?
גם אם יש 500, שזה אני לא מבטל, כל מחבל הוא בן מוות, זה לא מספר ל3 אוגדות או 5 אוגדות.
כן, אבל תשכח שאנחנו מדברים בשטח שהוא פנוי, צפוף, שהוא פועל בשני מרחבים.
נכון, אבל אבי, לפני שנה ושנה וחצי נלחמו 5 אוגדות בכל הרצועה. עכשיו רוצים להכניס 5 אוגדות לעזה, לא יהיה חנייה, לא יהיו מקומות חנייה.
לא, חבר'ה, עצרו שנייה, סטופ. 5 אוגדות סך הכל אפילו בתוך רצועת עזה. כשאנחנו מדברים על 5 אוגדות, אז אנחנו מדברים על אוגדה אחת שתהיה בחלק הדרומי של רצועת עזה, שזה רפיח חאן יונס, אנחנו עדיין מחזיקים בשטח הזה. אוגדה שנייה תהיה בחלק הצפוני של רצועת עזה ובעוטף, וכמובן אוגדה שלישית תהיה במרכז בצירים. על 3 האוגדות האלה יופעלו 2 אוגדות שיתמרנו בתוך העיר עזה, ולכן אנחנו מדברים על סדר גודל של 5 אוגדות. אז כשהם פותחים ויכולת אפילו תהיה אוגדה שישית. אבל בסוף אתה צריך לרכז הרבה מאוד מאמץ גם בהבטחה ובמעטפת, אתה יודע את זה מן הסתם.
כן, אבל יכול ולכן... להיות שהצבא מציג מספרים כאלה כדי לא לעשות? כדי להרתיע?
לא, בסוף אתה צריך, תראה, בסוף גם עכשיו אתה מחזיק סדר גודל של 3 אוגדות פיזית בשטח ובלי שאתה תוקף עדיין.
כל אחת יש לך חטיבה, בוא, זה לא אוגדות מלאות.
כן, אבל אתה יודע שכשאתה תיכנס ללחימה, אתה תצטרך לעבוד את העניין הזה, כי אתה מבין...
מול כמה עשרות מחבלים?
לא, עוד פעם, זה לא רק עשרות המחבלים בנקודה הזאת, יש לך גם את ההנאה של אוכלוסייה לאזורים חדשים, למואסי, ששם אתה צריך מורכבות הרבה יותר...
אבי, אין דרך לרבע את המעגל הזה, משהו לא מסתדר במספרים. או שיש פחות, כי או שיש פחות מחבלים ממה שצפויים להיות שם, ואני מקווה שבאמת יש רק עשרות מחבלים, או שיש יותר מדי חיילים. המספרים לא מתקזזים פה.
תראה, כשאנחנו מדברים על העיר עזה, אנחנו מדברים על עשרות, סדר גודל של 200 עד 300 מחבלים, סדר גודל, פלוס מינוס.
נכון, אבל כמה יקצו לשכם בחומת מגן? שכם גדולה כמו עזה.
אבל לא צפופה כמו עזה. והיא לא חפורה כמו עזה, מתחת לפני הקרקע.
הבנתי, אבל אנחנו כבשנו אותה כבר כמה פעמים, ונדמה לי שיצאנו כל פעם, היינו גם בבית החולים, והיינו במרכזים, וכל פעם יצאנו, ואני לא זוכר שיקצו כוחות כאלה.
אגב,
לא חשוב, טוב, נתקענו בנקודה הזאת.
ועוד שאלה, רק מה שלסיום בנושא עזה, אם יש שם כמה עשרות, אתה יודע מה, מאות בודדים של מחבלים נגיד, אז מה כל כך אסטרטגי בחיבוש עזה? אני לא מבין.
שאלה טובה, זה מה שגם בהצבא אומר. הרי בסוף, תראו, בסוף, הסיפור הזה של עזה לא באמת ישנה את תמונת הקרב הסופית של מה שהיה פה במלחמה. בסוף הרי כולנו יודעים שאת חמאס הכרענו. ביצוע הכרעה של החמאס כצבא טרור, הוא עכשיו ארגון גרילה מקומי בכמה נקודות שהוא פועל. נכון, יש מקומות שהוא פועל בצורה יותר מורכבת ויותר מאתגרת, אבל יש מקומות שהוא ממש לא קיים אפילו. אבל יחד עם זאת, בסוף, אם היה נקודת יציאה למלחמה הזאת, סביר להניח שלא היינו צריכים לעשות את המהלך הזה, ויכול להיות שזו אותם מאות או עשרות בודדות שאנחנו מדברים, זה אפשר לבחון את המספרים האלה, תלוי גם ממי אתה מגדיר לוחם, אתה לוקח את בן 16 שנתת לו נשק ועכשיו הוא לוחם, אז אולי הוא נספר כלוחם, אבל בפועל הוא לא מיומן כלוחם.
מחבל,
מחבל, סליחה, לא, אני מתכוון
מבחינת... כן, כן, מבין מה אתה אומר. מבין מה אתה אומר. כן, הם מחבלים בכל מקרה.
ובסוף, אחד שירה 3 כדורים, 3-4 כדורים, הוא לא באמת לוחם, הוא מחבל מיומן שאתה יכול...
זה ברור.
ולכן, גם את המספרים האלה צריכים להיות מאוד זהירים איתם.
אבי אשכנזי, הכתב הצבאי של מעריב, תודה רבה לך.
תודה לכם, חברים.
אנחנו מברכים בשלום וערב טוב את האלוף במילואים יעקב עמידרור, לשעבר ראש המטה לביטחון לאומי ועמית בכיר במכון ירושלים לאסטרטגיה ולביטחון. שלום לך.
שלום וברכה.
אבי אשכנזי, כתב צבאי, הוא בטח שומע את זה מהצבא, אומר שיש בעזה כמה עשרות מחבלים, אולי עשרות רבות של מחבלים, אבל מול זה אנחנו הולכים באמת?
אני לא יודע כמה מחבלים יש בעזה, אני מקווה שהאינפורמציה הזאת מבוססת. הבעיה היא לא כמה אנשים יש. הבעיה היא שאם יש במרחב שטח שאליו אפשר להגיע, ובו ניתן לנוח, בו ניתן להתארגן, בו ניתן להכין את הפעולה הבאה, בו ניתן לשמור את החטופים שלנו. אז כמה מחבלים יש פיזית, זה משנה יהיה כשיגיעו אליהם ויצטרכו להרוג אותם. עצם העובדה שיש מרחב כזה, זאת הבעיה הגדולה שלנו. אנחנו רוצים לשלוט בכל השטח, שבשום מקום חמאס לא יוכל להתארגן. לא יכול לשבת לאכול, הוא יכול ללכת לישון.
המדרור, במחילה, הוא ינוע למרחב אחר. בטח אם מדובר רק בעשרות או מאות מודדות של מחבלים.
אנחנו לא נוטשים את האזורים האחרים. אנחנו היום ברפיח נמצאים במצב שבו אנחנו שולטים בשטח.
אז הוא בעצם אחיזה בכל הרצועה. זה מה שהוא רוצה, מה אפשר להשיג, נכון? אחיזה בכל הרצועה.
בדיוק. זה מה שהיא אומרת. זה היה ההיגיון, זה היה ויכוח בינה לבין הצבא. הצבא אמר לו, אנחנו לא צריכים לאחוז בכל השטח. במקומות שבהם החמאס לא נגענו בו עד עכשיו, מחנות המרכז והעיר, אז אנחנו נקיף אותם, ונעשה פשיטות פנימה, ונחזור כל פעם בחזרה, אבל השטח כשלעצמו לא נשלוט בו. אמר הקבינט, לא, אנחנו ראינו את השיטה הזאת, בינינו היא לא טובה. אני דרך אגב, אין לי אפילו דעה מקצועית טובה בעניין הזה, כשאני לא מכיר את התוכנית של הפשיטות.
כן.
אבל אמר הקבינט, את השיטה הזאת ראינו, היא לא עבדה בעבר. אנחנו רוצים שאתם תשלטו ברצועת עזה כמו שאתם שולטים ברפיח. לא ביציאה וכניסה. אין היום מערכת שהמחבלים יכולים להסתמך עליה ברפיח. וככל שאנחנו נהיה יותר זמן וננקה יותר, זה לא עניין של יום יומיים, אז יהיה להם פחות. והניסיון ההיסטורי מוכיח שכאשר ארגוני טרור היה להם סייף זון, שהם יכלו לצאת אליו, ולהגיע אליו ולנוח בו, אחרי זה עליהם יותר קל לפעול במקומות אחרים, וקשה מאוד היה לחסל אותם. לעומת זאת, כאשר דחקו אותם לפינה לגמרי, סרי לנקה כדוגמה, ולא נתנו להם שום מקום שבו היה להם הם מקום שהם יכלו לשבת בו, הם בסופו של דבר הושמדו. עכשיו, השטח בעזה הוא הרבה יותר מורכב מהסדר בסרי לנקה, שזה הג'ונגל. פה מדובר על שטח שמתחת לשטח יש עיר נוספת. והיתרון של חמאס שבתוך העיר הנוספת הזאת הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה. אם אתה לא שולט, אתה לא משמיד, ואתה לא מגיע לחלקים גדולים ממנה, הם פוצץ אותם.
אגב, סרי לנקה, למיטב זיכרוני, המקרה של הנמרים התמילים הוא אחד המקרים היחידים שהוא בארגון טרור הכריז על כניעה.
כבר הלך אחורה עד מלחמת הבורים, כבר מצא 10 מקרים.
כן.
תראה, וזה עוד פעם, תלוי מה זה נקרא להשמיד. הצרפתים ניצחו את ה-FLN, אבל מבחינה מדינית הם הפסידו, וה-FLN כן. חזר ושלט באלג'יר.
כן.
הבריטים ניצחו את המרד במלזיה, והם הפסידו בסופו של דבר. למה? כי הם שם דרך אגב עשו הנעת אוכלוסייה גדולה מאוד.
כן.
למה? כי יש גם מערכת מדינית, ופה נדמה לקבינט, שאם אנחנו נגיע לכל נקודה בתוך העיר עזה, ואנחנו נשמיד את המחבלים, ו... נפגע בפעילות התת קרקע באופן שאי אפשר לחזור אליה ולהסתמך עליה. אפשר לשלוט שם כמו עכברים, אבל אי אפשר להסתמך עליה בתור מערכת מבצעית. אז לחמאס לא יהיה מדרך כף רגל, והחמאס בכך יפסיד את היכולת שלו לתפקד גם כארגון גרילה בתוך רצועת עזה.
אז מהתת קרקע
נעלה למה אני מתכוון? בסוף, מה שאנחנו יכולים לשאוף עליו במקסימום, זה שג'נין, שעזה תהיה כמו ג'נין. אז בג'נין יש אנשי חמאס, אבל אנחנו יכולים לשלוח שם פלוגה ומטפלת בבעיה. אז אם אנחנו רוצים לטפל בבעיה, צריכים לשלוח אוגדה או שתיים.
מיטת הקרקע נעלה לכמה בניינים גבוהים בתל אביב, למה שקורה בין לשכת שר הביטחון ללשכת הרמטכ"ל.
אני כל כך כואב לי על העניין הזה שאני לא
רוצה. זהו,
ממש.
אני הייתי מזכיר צבאי של שר הביטחון, מזכיר ששר הביטחון, לא צבאי, מזכיר ששר הביטחון. ראיתי מערכות יחסים, ומדובר היה שם ביחסי מערכת יחסים לא פשוטה. זה שר ביטחון שכל חייו ראה את הגב של הרמטכ"ל לפניו, הצבא.
מי זה היה?
התהפכו היוצרות, איציק מרדכי. הנה התהפכו היוצרות, והוא הופך להיות שר ביטחון. ואני לא יודע מה היה שם, אני לא יודע מה היה בין שניהם, אני ממש בוכה לי הלב.
רק לפני חצי שנה.
זה היה בין מופז לבוגי, בין ברק לאשכנזי, אולי זה מחלה כרונית?
לא, זה, בוא נאמר ככה, התנאים שם קוראים לכאלה מתיחויות. אבל
אז תסביר לנו ככה.
אבל זה לא הכרחי.
במתמטיקה הזאת או במשוואה הזאת של הדיאלוג.
אני אגיד לך למה. הרמטכ"ל, החוק הישראלי הוא חוק מוזר. הרמטכ"ל הוא מפקד הצבא, על פי החוק. הוא מתואם על ידי שר הביטחון, הוא כפוף לשר הביטחון ובדרך דרך מסוימת לממשלה כולה. שר הביטחון לא יכול לפטר את הרמטכ"ל. אם הוא רוצה לפטר את הרמטכ"ל, הוא צריך לקדם ישיבת ממשלה, והוא צריך לקבל רוב בממשלה. יותר מזה, הוא לא יכול לדבר עם קצינים. הוא יכול לדבר עם קצינים רק דרך הרמטכ"ל. זה לא כמו בארצות הברית, שגנרל נכנס לנשיא ויוצא משם במילואים. הוא יכול לדבר דרך הרמטכ"ל, כי הרמטכ"ל הוא מפקד הצבא. מי שניסח את החוק הזה, היה כנראה איש חכם מאוד, אבל לא רגיש לאיך בונים מערכת היררכית נכון. כי לא ברור מי הבוס של הרמטכ"ל.
תגיד לי אגב, הרי ראינו את זה, עמידרור.
שם הממשלה, או שזה הממשלה, והיא משתמשת.
יעקב, ראינו לאורך המלחמה הזאת, אובדן אמון בין ראש הממשלה לשר הביטחון, הרמטכ"ל הקודם הרצי הלוי עבר עינוי על ידי הממשלה, והסיבות לכך באמת עכשיו כבר לצערי לא מעניינות. עכשיו אותו סיפור עם הרמטכ"ל, עד כמה הדבר הזה משפיע על תפקוד צה"ל? כשכל הזמן הפוליטיקאים נותנים בראש לגנרלים שם.
תראה, באופן תיאורטי, זה לא אמור להשפיע. הרמטכ"ל נותן פקודה, כל מעריב בינו לבין למעלה לא צריך להפריע, אבל אין דבר כזה. זה רמטכ"ל שתחסק בשתי חזיתות. זה רמטכ"ל שמקים אותו, אז הוא מוכה, לא יעזור שום דבר, גם אם הוא עומד יציב לחלוטין, אז בוודאי שיש בזה פגיעה. איפה נקודת האיזון הזאת שבהם שומרים על כבוד האחד של השני גם כשיש חילוקי דעות? אני יכול לך, אני באתי, הייתי רחת מחקר, רחת מחקר באופי התפקיד שלו הוא צריך לעמוד, לא אכפת לו ממולו, מלכת אנגיה, לא אכפת לו ממולו, הוא אומר את דעתו, ואם יש מישהו בעיה עם הדעה אז הוא יגיד אותה עוד הפעם. למה? הוא מייצג את המודיעין. הוא האדם המקצועי העליון מבחינה מודיעינית, לא ראש אמן דרך אגב. נייר של חטיבת המחקר לא עובר את ראש אמן. הוא מקבל ראש אמן, מקבל את הנייר, יחד עם ראש הממשלה.
טוב, אנחנו רוצים להספיק עוד נושא אחד.
שנייה. הגעתי להיות, ואז אני ידעתי שאני צריך לעמוד זקוף, לא אכפת לי כלום. באתי להיות מזכיר צבאי, הבנתי אחרי יומיים, שפה המצב בדיוק הפוך, הייתי נכנס לחדר ואומר, אני מבין שיש בעיה, אני אשם, מה הבעיה? למה? כי אתה צריך להיות גריז על גלגלי השיניים שבין הלשכות, ולאפשר את הפלואו שאתה...
ואין עכשיו גריז כזה?
אני לא יודע, אני רק מתאר מה אני הרגשתי שהגעתי לשם מהאווירה אחת לשנייה. יש באופן טבעי מתח בין שתי הלשכות, כמעט באופן טבעי, אם זה לא איזה שר ביטחון שכולם מסתכלים עליו למעלה, בן גוריון לא היה?
לא, זה עושה רושם...
בטח עם התנ"ך, מה היה?
לא, אבל עושה רושם שגלנט והרצי לוי היו ביחסים טובים. עושה רושם, שוב, לא הייתי שם בחדר, מה שנקרא.
מה, בעצם מה טענו מול גלנט? אני לא אומר אם זה נכון דרך אגב. אמרו, הוא שכח שהוא צריך לייצג את הממשלה בצבא, הוא ייצג כל הזמן את הצבא בממשלה. אז קל. אז הוא בעצם מין רמטכ"ל על כזה, שהוא הרמטכ"ל, מנהלים את הדברים. הבעיה היא ששר הביטחון יש לו גם רצונות, וגם הוא בא מהכיוון הפוליטי, הוא בא מהכיוון המדיני.
ועדיין חסר לנו מבוגר אחראי שיגיד נכון, כל זה ממש. אחר כך.
אני מאוד מסכים שהבגרות של שני הצדדים מחייבת שממצאו דרך לעבוד ביחד בלי לצאת אחד נגד השני.
וראש הממשלה עומד מהצד, ואולי אפילו נהנה מכל הסיטואציה
יכול
הזאת.
יכול להיות.
מהיכרותי עם ראש הממשלה, הוא לא נהנה מהסיטואציה.
אז שיתערב בעניין.
לא
שיקרא את שניהם לסדר.
אני לא נותן לצאת לראש הממשלה, מהיכרותי איתו, הוא לא נהנה מהסיטואציה. הוא היה מעדיף שמתחתיו תהיה הרמוניה.
הלוואי.
כן. אלוף במילואים יעקב עמידרור, תודה רבה לך.
תודה רבה גם לכם.
נגיד שלום לשר הדתות לשעבר וחבר כנסת מהמחנה הממלכתי עד שלישי הקרוב, אם אנחנו הבנו נכון. לשעבר כבר, סליחה, לשעבר. חבר הכנסת מתן כהנא, אלוף משנה מילואים. שלום אדוני.
שלום לך, ערב טוב.
שלום אריה ושי, כבר בערך חודש לא חבר כנסת.
סליחה.
לא חבר כנסת, הזדקת על האוטו.
אזרח מן המניין.
האזנת לסייפה של השיחה שלנו עם המדרור?
ממש לסייפה, אז אני לא כל כך...
אנחנו מדברים על היחסים בין ראש הממשלה, סליחה, בין שר הביטחון לרמטכ"ל והקרקס שקורה שם. מה אתה חושב על האירוע הזה?
אני חושב שיש פה קרקס, ואני חושב שלצערי היום הממשלה הזו הפכה את להיכנס בצהל למין איזשהו תחביב. זה כבר לא בג, זה פיצ'ר. אצלם כדי לצבור עוד נקודות, כנראה בפריימריז, הדרך זה ללכת על הראש של הצבא. ויש פה סיפור שהוא כבר מתמשך, כי אתה יודע, היחידים בינתיים שעוד לא לקחו אחריות על מה שקרה בשבעה באוקטובר, זה הדרג הפוליטי, שבאופן קבוע עושים כל מה שהם יכולים כדי להתחמק מלקחת אחריות, על כל דבר טוב שקורה מיד יוצאים והנחיתי וקבעתי והכל הם, אבל שיש משהו שלא מסתדר אז הם בורחים מאחריות, ועכשיו ששוב פעם יש הדברים צורמים וחורקים, ולא בדיוק ברור לאן התוכניות ומה הם רוצים, מה זה לא ברור, אין תוכניות, הם לא יודעים לאן הם רוצים לקחת אותנו, אז שוב פעם, אז הכי קל להפיל את הכל על הצבא, והנה עכשיו, שר הביטחון ננסה לעשות לרמטכ"ל איזה זובור, דרך זובור תקשורתי, דרך הנושא הזה של מינויי פעלים, שזה משהו שהוא בכלל לא במגרש שלו.
מה שאתה מתאר זה סיטואציה שבה יש צד טוב וצד רע. השאלה, אם לא שני הצדדים פה רעים, כלומר שהם שניהם מתנהגים בצורה לא בוגרת, האם הרמטכ"ל אמור להחזיק צוות שמדליף מטעמו לתקשורת בלי דובר צהל בכלל? האם הוא אמור להחזיק כברת יועצים שהוא יודע שלצנינים בעיני הממשלה? אני אומר לך, לדעתי צריך לקחת את הראשים של שניהם ולהתיח אותם זה בזה, כי הקטטה הזאת במלחמה היא בלתי נסבלת. אבל אתה מתאר מצב שבו הצבא בסדר, שר הביטחון והממשלה לא בסדר.
קטטה במלחמה זה דבר שהוא לא בסדר ולא טוב לאף אחד, אבל מה שאני רואה פה מאז תחילת המלחמה זה דרג מדיני, דרג פוליטי, שעושה כל תעלול כדי לברוח מאחריות ולהטיל אשמה ולזרוק בוץ על אחרים, ודרג צבאי שלוקח אחריות ומתייצב מאחורי הטעויות שהוא עושה. ועכשיו שוב פעם, אתה יודע, לפני שלושה חודשים שמינו את אייל זמיר, איזה חגיגות, ורמטכ"ל התקפי, והוא יביא את הישועה, והנה, ונפטרנו.
אבל מתן, אם מה שאתה אומר הוא נכון, אז הממשלה באופן מקיאוולי לגמרי הייתה צריכה להגיד, אתה רוצה לחתר ופשיטות? 100% תחתר ותפשוט, ובעוד חודשיים נראה לך שאתה טמבל. אם הם הולכים נגד הרמטכ"ל, הם בבירור לוקחים את האחריות עליהם.
תראה, אני שוב אומר, הסיפור הזה של הדיוני יושים, דיוני שיבוצים, אתה הרי, אריה, אתה היית...
זה מגעיל, אני אומר לך, זה קטטה מגעיל.
אבל אריה, תשמע, אני שמוניתי לאלוף משנה, אז התקשר אליי המפקד שלי ואמר לי, ברכותיי מתן כאן, מונית לאלוף משנה, שים לב שזאת אמור לקבל אישור של שר הביטחון. כדי לוודא שמה שאני אומר נכון, אתמול דיברתי עם גדי איזנקוט, לוודא שאני מבין נכון, אמרתי, תשמע, מעולם שר ביטחון לא התערב בדיונים בדרג התעל ומטה, לא קרה. מה שעושים זה מעבירים לו רשימה של האשכולות, של המועמדים לכל תפקיד, אחר כך מודיעים לו, הנה, זה התוצאות של הדיון. אתה רוצה תחתום, אתה לא רוצה, אל תחתום.
ברור שההתערבות של קאץ היא כדי לקצץ בכנפיו של הרמטכ"ל. אין שאלה בכלל.
הקצינים צריכים עכשיו להתחנף לפוליטיקאים כדי להתקדם. לאן אנחנו נגיע? זה הרי פוליטיזציה משוגעת. של הצבא, זה
לא, גם אתה פוגע בסגני אלופים שמחכים לקידום הזה, וכמובן שהצבא שנמצא ככה במצב שחיקה מטורף, אתה מונע החלפה של דם חדש, של דם בדם חדש. זה פשוט, מה אתה עושה? איזה משחק אתה משחק? את מי אתה מעניש? את מי אתה מעניש? את צהל אתה מעניש, לא את הרמטכ"ל.
אני רואה היום שם בדרג המדיני שאצלם כדי לצבור נקודות בבייס, הפטנט זה להיכנס בצבא. לצערי, תראה, הם נכנסים בכל ביועצת המשפטית ובפרקליט ובפרקליטה הצבאית ובמי הם לא נכנסים, הכל כולם רעים, אז עכשיו נשאר להם בצבא, העיקר לא לקחת אחריות מכלום.
תגיד, התוכנית שהקבינט החליט עליה והרמטכ"ל השאיר היום את הרעיון המרכזי שלה, כלומר, ללכת להשתלט, לכבוש, אני לא יודע מה ההבדל בין זה לזה, על עזה טובה בעיניך?
אני, תשמע, אני לא יושב בקבינט, אני לא יודע מה התוכנית. אני, ממה שאנחנו רואים עד עכשיו, התוכניות שהדרג המדיני ניסה לכפות על צהל לא בדיוק הצליחו. ראינו באיזה חגיגות הם יצאו אחרי יום אחד שנכנסה הספקה לרצועת עזה, איזה חגיגות, והנה המהפך, והנה התפנית, והנה הדרך הניצחון המוחלט, ומאז אנחנו רואים איך הם מעבירים במיליארדים אספקה ישירות לידיים של החמאס, וזה לא עובד הדברים האלה. עכשיו, אריה, אני אומר לשניכם, אריה ושי, צריכים לדבר, לשמוע את הקצינים, הרי התפרסם המכתב הזה של הרב סרן מהנדסה קרבית, שמדבר על איזה אחיזת עיניים יש, מדברים על ארבע אוגדות, הוא אומר, זה אוגדות ריקות לחלוטין, אין שם באמת כוח, החיילים שחוקים, זה גורם לעבדות מיותרות בצבא, המצב של השחיקה הזה. תוך כדי שזה קורה, הדרג המדיני עושה ככל יכולתו כדי לא לגייס את אחינו החרדים, את היחידים שיכולים לבוא ולהחליף, לרענן כוחות, הדרג המדיני עושה הכל כדי שהם לא יצטרפו לשירות הצבאי. ועכשיו מנסים עוד לייצר פה עוד איזה דברים לא רלוונטיים.
והתוכנית שהצבא הציג כן משחררת את החטופים? כן מכריעה את החמאס? הכיתור והפשיטות, זה כן פותר את הבעיה? אני לא ראיתי תוכנית שהצבא הציג, שאני אומר לה, וואלה, זה הרבה יותר טוב ממה שהממשלה הציגה.
כי הצבא כבר אמר מזמן, שביעד של יצירת תנאים לשחרור חטופים, כבר עמדנו מזמן.
לא עמדנו, כי הם לא משתחררים.
לא, כן, יופי. כי הממשלה לא רוצה לעשות את מה שצריך, לעשות עסקה להחזרת החטופים, אבל היעד שהקבינט הציב לצבא בתחילת המלחמה היו שני יעדים. מיטוט שלטון החמאס ויצירת תנאים להשבת החטופים. גם הרמטכ"ל הקודם, גם הרמטכ"ל הנוכחי, אמרו בקולם. הצבא עמד ביד של יצירת תנאים להשבת החטופים. עכשיו אנחנו כבר מבינים, אין אחד בישראל שלא מבין שבנקודת זמן הזו, היעדים האלה של מיטוט שלטון החמאס והשבת החטופים, זה יעדים שסותרים את זה, את זה. תחת הממשלה הזו, נקלענו לסיטואציה שבה היעדים האלה סופרים את זה. ועכשיו צריך להחליט מה עושים. עכשיו שאתה מסתכל על מגוון השיקולים, אתה מבין שמעבר לשיקולים הערכיים שאני תומך בהם,
אז מה הצבא הציג תוכנית סתם?
אני לא יודע, אני לא מכיר.
מול הקבינט הוא הציג תוכנית כיתור ופשיטות ואש מנגד. מה זה לשחרר את החטופים?
לשחרר את החטופים, אני אומר, לשחרר את החטופים זה רק בהסכם.
מה זה מכריע את החמאס? יש לו עדיין יעדי מלחמה.
החמאס, אפילו שמעתי את יפתח רונטל בערוץ 14, אומר שהחמאס כארגון צבאי הוכרע כבר מזמן.
יופי, החמאס, אז צריך חמש אוגדות בשביל להכריע ארגון שהוכרע מזמן.
אבל שוב, השאלה היא למה...
הצבא אומר חמש אוגדות.
אריה, אתה יודע, שני, אתה תלוף, אני רק אלוף משנה. הכרעה של ארגון צבאי...
אני רק בענייני גימלים, אל תסבך אותי.
במדע המלחמה... כשאתה מדבר על הכרעה של אורגן צבאי שעומד מולך, ברגע ששמעת 60% מהכוח שלו, בגדול הכרעת אותו. אממה, כשמדברים על טרור, זה לא האירוע. עכשיו תשאל, מה זה הכרעה של טרור? האם שרק אחרי שנהרוג את החמאסניק האחרון, נוכל להחריד שניצחנו? מהו אותו ניצחון? עכשיו אני אומר לך, וכולם גם מומחים צבאיים מודים בזה, שלא היה לנו מעולם אויב שחטף מכות כל כך קשות ואנושות כמו שהחמאס קיבל. הרגנו את המפקדים שלו, את המחליפים של המפקדים שלו ואת המחליפים של המחליפים.
אבל הוא מרזיק במשהו שאנחנו לא יכולים בלעדיו במדינה ובצדק.
בדיוק, הוא מחזיק ב-50 מאזרחינו וחיילינו, 20 לפחות מהם חיים, וזה יעד של, זה יעד שצריך להביא אותם חזרה, וגם עובדתית, ממשלת ישראל, ואת יודע מה, המערכת לא הצליחה להכריע את החמאס, כי הם מחזיקים 50 מחטופינו. אז עכשיו, הישרים שבצד השני אומרים, אין מה לעשות, צריכים להתעלם מהם, חס ושלום, להתעלם מהם ולעשות איזה ניצחון, שגם הוא, אף אחד עוד לא הגדיר אותו. ומצד שני, יש רוב במדינת ישראל, ורואים את זה בכל סקר, אגב, גם בממשלה, גם בכנסת יש לזה רוב. גם בכנסת יש לזה, למה נתניהו לא מביא את עסקת חטופים להצבעה בממשלה?
אולי כי הוא חושב שאסור להיכנע לחמאס?
אולי כי הוא חושב שיש לזה רוב גם בממשלה והוא מפחד להביא את זה.
אולי כי הוא חושב ש... אבל בכל זאת, הוא צריך לקבוע מדיניות. לא כל דבר מביאים לכנסת, מדיניות על מלחמה לא מביאים לכנסת.
לא לכנסת, לממשלה, לקבינט המורחב. הרי אתה יודע, כבר במאי שעבר, במאי 24, הייתה מה שנקרא...
בממשלה שם כולם יסמנים, כולם יגידו לו...
הרי הייתה עסקת נתניהו במאי 24. עסקה שנתניהו הביא אותה.
חייבים לסיים, נכון. מאירים לי באוזן שאנחנו חייבים לסיים. מתן כהנא.
אני רק אומר, אי אפשר להגיד, למה שקרה בעזה בשנתיים האחרונות, אי אפשר להגריא כניעה לחמאס. החמאס חטף מכות שאף אויב שלנו מעולם לא קיבל, והחיזבאללה במצב פי אלף יותר טוב ממנו בצפון. ויש לנו עוד את איראן על הראש וזה יהודה ושומרון.
מסכים.
אנחנו צריכים עכשיו להתארגן לאויבים הבאים שלנו, מסכים. ולא להתמקד בעוד איזה חמאסניק אחרון בעזה.
מסכים. יש לנו עוד מלחמה מושכת עם החמאס, עוד עשרות שנות דור, זה בכל מקרה צריך להיערך לזה.
מתן כהנא, תודה רבה
תודה,
לך.
תודה, תודה. סתיו קורנס עם דיווחי התנועה שלנו ואחרי עם פרסומות.
ספורט ב-103 FM.
חזרנו, ואנחנו מברכים בשלום וערב טוב את ברוך קרא, הפרשן המשפטי של חדשות 13, שלום לך.
ומי שחשף את הסיפור על המנעולים ברשת 13 אתמול, גילוי נאות, אני עובד רשת 13 וכן הלאה. שלום ברוכי.
ברוכי, תגיד, החלפת המנעולים זה מהלך ילדותי אבל חוקי, מהלך ילדותי לא חוקי, או מהלך פוליטי מכוער אבל יעיל?
בעיניי זה מהלך, אני חושב שילדותי, אני יודע שהרבה משתמשים, בוודאי יש בזה אלמנט ילדותי, אבל אני חושב שזה יותר חמור מאשר ילדותי, כי זה מהלך פיזי, יש לו המון מאוד משמעות, לא הייתי מקל בראש. לגבי החוקיות, לטעמי, הוא ממש לא חוקי, ואני אגיד לך מדוע. הלשכה הזאת, היועץ המשפטי, היועצים המשפטיים, לדורותיהם ושרי המשפטים חולקים אותה. בוא נניח לצורך העניין שהיום שר המשפטים החליט שנמאס לו, הוא חושב שזה שלו, כן, לא יודע, שלו מהבית, מה שנקרא, כמו שאומרים הילדים.
הלשכה, כלומר.
כן, בדיוק, ולכן הוא לא רוצה שהיועצת תחלוק איתו את המשרד. אז במצב כזה נניח היית יכול להגיד, ילדותי, לא בסדר, בוא נבדוק את זה, בוא נעשה בוררות. למה אני חושב שזה לא חוקי? דווקא בגלל התגובה אתמול של שר המשפטים, כי שר המשפטים קושר באופן ברור בין העובדה שהם, הממשלה, הדיחו את היועצת, הוא גם מכנה אותה עורכת הדין גלי בערב מיארה, שאיך היא בכלל מעזה לבוא ולטעון דבר כזה לאחר שהיא הודחה. כך הוא אומר ממש בתגובתו. בעצם זה שהוא קושר את זה, זה בעצם אומר שהוא מפר את צו הביניים שנתן סולברג. סולברג אמר, כל עוד בגץ לא דן בסוגיית הדחת היועצת המשפטית לממשלה, שום דבר לא משתנה. והוא הדגיש כמה פעמים, שום דבר לא משתנה. והנה, הראשון היה קארי, שאמר לאנשי משרדו לא לצאת ליועצת המשפטית לממשלה, לא, בכלל לא לבוא איתם במגע עם היועצת ומשניה, והנה עכשיו עושה זאת שר המשפטים באופן ברור ומובהק, ופשוט שם פס על פסיקתו של סולברג. ולכן זה לא חוקי.
אז זהו, השאלה, מה הוא מנסה להשיג באמת? הוא מנסה להטריל אותה, כמו שאומרים ברחוב, או שהוא באמת חושב שמה? מה יקרה? אז היא פשוט, אתה יודע, תמצא משרד אחר. מה הוא חושב שיקרה? אז הוא יחליף למנעולים ולא תוכל להיכנס ללשכה שלו, אז אתה יודע, היא תמצא חדר שני מטר משם. מה הוא חושב שיקרה? אני מנסה להיכנס לראש שלו.
כן, גם היום טכנית, אגב, באמת היועצת עבדה במשרדו של המשנה שלה, באמת לא רחוק משם. תראו, זה מורכב, כי מצד אחד אני חושב שיש פה עניין של הטרלה, סלש פריימרי, סלש כל הדבר הזה, כי צריך לזכור, שר המשפטים הוא מצד אחד מאוד מובס, בוא נזכור שכל הטודוליסט שלו, שהוא נתן לפני עם ישראל ב-4 בינואר 23, כמעט שום דבר מזה לא מומש, אוקיי? ולא בכדי יש כל מיני שופרות כאלה ואחרים שהפכו אותו באמת לחוכה ותלולה, והוא צריך ככה כל הזמן להצדיק ולהילחם וכדומה. אז זה מצד אחד. מצד שני, אני לא מזלזל בו, אני חושב שהוא מאוד מאוד נחוש, ולכן לא הייתי אומר, הוא באמת מאוד נחוש. זאת אומרת, זה לא חושב שפה, זה לא הטרלה אינסופית. לא שר, השר לוין, אני כן מאמין עליו, נניח לגבי נתניהו אני לא יודע, לגבי אחרים בממשלה אני לא יודע. השר לוין, אני באמת מאמין עליו, שלו הייתה ניתנת לו האפשרות, כל מה שהוא היה, הוא היה באמת, הוא באמת מאמין, הוא באמת היה מממש את כל מה שהוא רוצה לעשות במערכת המשפט. אז לכן אני לא מזלזל, כי מי שמאוד חושש ממהלכיו,
ואתה יודע,
אני לגמרי לא מזלזל בו.
אתה יודע, גם אריה וגם אני פתחנו את השידור כל אחד במונולוג שלו, ואמרנו, תגיד, בזה אתה מתעסק עכשיו? באמת בשעת גורל לישראל, באחד התקופות היותר מורכבות, קשות, כואבות ומטרידות שעברנו אי פעם, בזה אתה עוסק עכשיו במשחק הזה? באמת? זה לא יאמן שזה סדר העדיפויות של האיש הזה.
זה באמת הקושי, כי אתה יודע, יש לנו באמת כל כך הרבה מחלקות אמיתיות עמוקות, וגם לגיטימיות, באמת, בשאלות גם לגבי המלחמה, וגם אם הכל היה מתנהל בצורה עניינית, לא צריך לספר גם, אתה יודע, אם לוקחים את אריה באמת עוד מהתקופה של אין אומרים שבחו וכו', אבל זה לא משנה, אני לא, דעתי לא כדעתו בהמון המון דברים, אבל לעולם לא היית חושד בשום דבר מידה, ולא משנה גם אם זה הדבר שהכי קשה לי לשמוע, ולפעמים יש דברים שמאוד קשים לי בנושא המלחמה ובנושא הזה, אני עדיין יודע שכל גרם שם זה נטו ציונות, אמונה, אבל זה דבר שאתה לא יכול לבוא ולהגיד על הממשלה הזאת. וזה החשש, העיסוק בטפל, העיסוק במריבות, העיסוק בפילוג, העיסוק אתה יודע, הכל פרסונלי, הכל אישי, אתם רואים את הקריקטורות שמציץ בטוויטר קארי, מה אתם רוצים יותר מזה? באמת, אתה יודע, אין לי מילים.
לא יודע מה יותר גרוע, קריקטורות הגימטריה. ברוך יקרא.
ברוך יקרא.
תודה רבה לך.
כל הכבוד על החשיפה, כל המדינה.
תודה רבה, ערב טוב.
תודה ברוך. ופגישת פסגה.
בוא נלך מקום קריר, אני כבר לא יכול פה.
כן, כן, כן. אגב, בוושינגטון...
נגיד אלסקה?
אוקיי, באלסקה יהיה צונן, אבל בוושינגטון חום אימים.
שלום וערב טוב לנינו אבסדזה, פרשנית בחירה לענייני רוסיה.
ערב טוב, אני רוצה להיות באלסקה כעת, ולא אני, בגלל פוטין טראמפ, בגלל מזג האוויר.
גם אני, תגידי מה את מנחשת יהיה בפסגה הזאת? יפחידו אחד או שני ויצאו טייקו?
תשמעו, אני מנחשת שרוב הסיכויים שבסוף לא יהיה כלום. אני אגיד לכם גם למה. מכיוון שלשני הצדדים, גם לרוסיה וגם לאוקראינה, אין בעצם, לא, לרוסיה אולי יש, אבל כמעט ואין סיכוי שזה יקרה. על מה לוותר? איך אוקראינה, מדינה עצמאית שתקפו אותה לפני 3.5 שנים, עכשיו יכולה לוותר על השטחים שלה? זה שאלה אחת. שאלה השנייה, איך רוסיה, שהיא תקפה את השכנה, אבל רואה את עצמה כמעצמת על ואכן היא מעצמה, יכולה עכשיו להרים ידיים ולוותר על הדרישות שלה מן התחילה, שנאטו לא יגיע לאוקראינה, שאוקראינה תהיה נייטרלית וכך הלאה וכך הלאה. מה כן, עוד לפני הפגישה, גם אם היא לא תהיה וכנראה היא תהיה, פוטין כבר יצא עם תמונת ניצחון, אפילו עם כמה תמונות. אחד, שאיש החשוב והחזק בעולם, דונלד טראמפ, הולך להיפגש איתו עם בן אדם שכל קהילה בינלאומית 3.5 שנים בעצם מחרימה אותו. זה כבר תמונת הניצחון. הניצחון השני, ולא פחות אלא אולי אפילו יותר חשוב בשביל פוטין, שהמפגש, נו, 99% יהיה תת-תת, הוא וטראמפ, בלי נשיא אוקראינה ולדימיר זלנסקי,
כן.
ובלי אירופאים. זאת אומרת, קורה מה שאנחנו דיברנו על זה כבר 3 שנים, שהקונפליקט הזה, המלחמה הנוראית הזאת, שברוסיה אפילו לא קוראים למלחמה, בסוף יכולה להיגמר אך ורק בדיאלוג בין מוסקווה לוושינגטון, בלי השתתפותה של אוקראינה, שבעצם
נלחמת... אני אשאל אותך ככה, נינו, איפה פוטין מוכן להתגמש? כי ממה שאנחנו מכירים את האיש ומבינים אותו, בטח בשנים האחרונות אנחנו רואים, הוא לא מתכוון לזוז סנטימטר, והוא את העניין באוקראינה יסיים, לא משנה באיזה מחיר, בדרך שבה הוא רוצה לסיים. אבל איפה כן טראמפ יכול אולי לכופף אותו קצת?
שאלה של מיליון דולר. קודם כל, טראמפ בעצמו אמר שאין לו הרבה אופציות לכופף את פוטין. הרי הרגע לפני הכנסת הסנקציות הדרקוניות הנוספות נגד רוסיה והמדינות שקונות ממנה נפט וגז, שזה היה אמור להיות לפני פחות משבוע, הוא פתאום מחליט להיפגש עם פוטין, אבל קודם הוא אמר שאם הוא מטיל סנקציות, הוא גם לא בטוח שהסנקציות האלה יעבדו. רוסיה חיה עם הסנקציות 3.5 שנים, לא שהיא חיה טוב, אבל אתה צודק שהם יכולים להמשיך ככה, איך אמר אחד היועצים של פוטין, גם 10 וגם עוד 30 שנה, ככה הם אומרים לפחות. אין לטראמפ כלים עכשיו לכופף אותו.
מעוררת השאלה לגבי התחושה הפנימית ברוסיה, המדינה עוברת סבל לא פשוט, את יודעת, כמובן החרמות והמצב הכלכלי, ומין הסתם המון המון חיילים נשלחים לחזית, גיל המילואים הורד, דברים מאוד מאוד מטרידים, כמובן באמת המון המון ארונות חוזרים. רוסיה זה מדינה שיודעת לקפד את ראש מלכה שהיא רוצה, היא עשתה את זה יותר מפעם אחת. הם לא, אין שם איזה רחש ברחובות שאולי יערער קצת את פוטין?
יש, אבל זה מינורי מדי, כי רוסיה קודם כל היא מעצמה, והיא חיה עם המנטליות של המעצמה. זאת אומרת, ניצחון מעל הכל, ואחרי זה נדבר. מי שלא מרוצה שיעזוב, דרך אגב, כן, חלק מהאינטליגנציה הרוסית עזבו את המדינה הזאת, ומי שנשארו שם, בהתחלה, גם להם אולי היה לא לגמרי ברור על מה כל הקטסטרופה הזאת, אבל לאט לאט הכניסו להם בראש שזה לא מלחמה בין רוסיה לאוקראינה, וזה באמת ככה, שזאת מלחמה בין רוסיה למערב הקולקטיבי, בין רוסיה לנאטו, בין רוסיה לארצות הברית של אמריקה, אמנם לא ישירות. ואז שהאזרח הרוסי, לא כולם כמובן, רואה מולו את האויב הגדול שזה המערב הקולקטיבי, אז הוא מוכן לוותר על חלק מהדברים, והם אכן חייבים, כן, פתאום אין רשתות, פתאום אין ויזות, פתאום אין חופשות בבתים שהם קנו לעצמם באירופה, אבל עדיין הם עומדים בזה. אני לא יודעת להגיד לך כמה זמן זה עוד יכול להימשך, ועכשיו מה שיש בנוסף, שיש איזושהי תחושה שהצבא הרוסי מתקדם, אגב, זה גם שאלת השאלות, הם מתקדמים, לוקח להם לפעמים חודשים לקחת
מתקדם
את...
מתקדם קילומטר, כן. זה, כן, זה מלחמה איטית ביותר, קשה לנחש אותה. נינו, ודאי עוד נשוב נדבר איתך כשנדע מה קרה שם בפסגה הזאת, תודה רבה לך. נינו אבסדה,
פרשני.
תודה, תודה, יקירתי.
פרסומות. יוסי גולדין?
כן, כן.
שלום לך, מההפקה קיבלתי את הטלפון שלך, המליצו עליך שאתה מנעולן כבר 17 שנה. יש לי איזה דלת לפתוח במנחם בגין 125 קומה 9.
אוקיי.
על הדלת אתה תראה כתוב לשכת שר המשפטים, אבל תתעלם ממה שכתוב, אתה יכול לפתוח לי? כי הוא החליף לי מנעול.
לא, אני צריך לבדוק מי בעל המקום.
אז הוא אומר שזו הוא בעל המקום, אבל תמיד הוא נותן לי להשתמש במשרד.
אם הוא נותן לך להשתמש, בסדר, אבל אני צריך לבקש את בעל המקום, כמו שאני מגיע לדירה רגילה, אני מבקש תעודת זהות של בעל הדירה, אחרת לא פורץ את הדלת.
קיצור, הסתבכתי. אבל תגיד לי, נניח יש לי חוט ברזל, סיכת ראש, מהדק וכיסם שיניים, אני יכול להסתדר לבד?
לא תפתח, אריה, לי... לא תפתח.
לא.
אין צ'אנס.
אגב, תגיד.
תעבוד כמוני קשה, תלמד, ובסוף
תפתח. תגיד, למשל, הצגתי מקרה שקרה באמת, של זוג שאני מכיר שהיה ערב גירושים, והדירה הייתה רשומה על שניהם, והבעל החליט שהוא שם מנעולים. אתה, זה חוקי? אני יכול להגיד, כן, אני רוצה עכשיו להסים.
הוא בעל הדירה, החליף צילינדר, בסדר, הוא בעל הדירה.
אבל היא גם בעלת הדירה, אתה לא צריך אישור משניהם?
לא, תראה, אתה לא יכול לדעת שהם בתהליך גירושים. אם הוא אומר שהוא בעל הדירה ומציג לך תעודת זהות שזהו בעל הנכס, אז אתה נכנס.
ואם הייתי מביא לך את תעודת זהות של לוין, כמה זמן היה לוקח לך לפתוח ולשים צילינדר חדש במקום זה? להחליף לו את הצילינדר?
אם זאת הייתה הכתובת שלו, אני מאמין שתוך 10 דקות הייתי בפנים.
כן, זה הכתובת, זה משרד המשפטים בתל אביב, גם אני מצאתי את זה באינטרנט. בקיצור, אתה נתקע לך אני מניח בילדים שנסגרו בבית ומשכחת המפתח, אבל גם בתעלולים כאלה של החלפות מנעול אתה נתקע?
כן, היה לי מקרה שזוג פורצים הזמין אותי לדירה, ניסה לפרוץ, ביקשתי תעודת זהות.
זוג פורצים?
מצחיק. איבדנו, וברגע שצלצלתי לשכן בפעמון, הם ברחו, אבל נתפסו אחרי, אני שוטר לשעבר.
אגב, לי פעם קרה...
הם נתפסו אחרי 10 דקות בסיור משטרתי.
לי פעם קרה שאני נעלתי מחוץ לדירה, דירה ששכרתי, ולא היה לי...
וכל ה... לא שומע.
לי פעם קרה מקרה ששכרתי דירה, ונעלתי מחוץ לדירה, וכל הדברים שלי היו בתוך הדירה, ולא יכולתי להציג שום מסמך, והוא פרץ אותה באהבה בכל זאת, את הדלת.
כן, נראה ימין לך.
הוא לקח סיכון, אני מצלצל לשכנים, אתם מכירים אותו, הם אומרים לי כן, סבבה, נכנס.
אבל זה שפורצים ניסו להשתמש בך כמיקור חוץ, זה גאוני.
זה חד טוב. גם בקורס שעשיתי, וגם חבר טוב שלי, שהוא מנעולן בכיר בקוף א', תמיד אומר לי, אתה מגיע, תבקש תעודת זהות, תבקש שכנים, תבקש זה.
יוסי גולדין, מנעולן ותיק, 17 שנה, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
יהיה לכם ערב לא... טוב, יש לכם יש... אחלה תוכנית, אני מאזין לכל יום.
איזה חמוד, תודה רבה. נעלת את ליבנו עכשיו.
ערכו והפיקו אותנו היום, שני רומנו, סתיו קורנס, אחרי על השידור שקד וולפין, בדיגיטל גיא רביב, עידן נאור ועומר אוקון, ואחרינו ספורט עם קופמן וברקוביץ'.
יפה, אריה, להתראות.
לא עזר לי, חוט ברזל שהכנותי, במקרה הכנותי מבעוד יום, אבל...
אני מאמין פשוט בביתה חזקה.
להתראות.